יצחק אבינו קורא לעשיו ואומר לו להביא לו צידה, ציד, ויברך אותו לפני השם בטרם אמות. יש עניין גדול של ברכה. חז"ל אמרו, שולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. אז כל שכן יצחק אבינו, שהוא לא סתם אדם, הוא נביא השם, הוא חכם וצדיק, ודאי זה דבר גדול, ברכה של יצחק אבינו. יש בתורה גם הברכות שיעקב אבינו ברך, ושמשה רבינו ברך. נדמה שהברכות של נביא מתחלקות לשני חלקים, יש בהם שני יסודות. מצד אחד יש כאן האיחול של הנביא, התפילה של הנביא, הוא מתפלל שכך יהיה, שהשם ייתן לו מטל השמיים, משמני הארץ, אבל יש כאן גם הודעה שהוא מודיע מה יהיה. משה רבינו אומר שדן גור אריה יזנק מן הבשן, אז זו נבואה שמודיעה שכך יהיה, שדן יהיה, למרות שהגורל שלו נפל באזור עקרון בדרום מערב ארץ ישראל, הוא גם יהיה בבשן בצפון מזרח ארץ ישראל, במה שקוראים היום תל דן, שהוא ייקח שני חלקים בארץ ישראל. וכן שאר הברכות יש בהם יסוד של הודעת העתיד ושל יצירת העתיד, בזה שמשה אומר או שיעקב ויצחק אומר, הוא יוצר את העתיד, ולכן כל כך אכפת לעשיו שיקבל ברכה. רבקה אמנו, שעל ידי הנבואה נוצר העתיד. הדיבור של כל בן אדם פועל, לא רק מה שנביא אומר בנבואה, כל בן אדם כשהוא מדבר הדיבור שלו פועל. לא תמיד מה שאדם אומר מצליח, ואדם אומר הרבה דברים שלא מצליחים, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא גזר שמשהו יאמר זה יתקיים. לכן צריך לשמור את הדיבור, לא לומר דבר רע חס ושלום, אלא רק דברים טובים, מפני שלפעמים הגזירה היא שמה שמאדם מדבר יתקיים. כמו שהקדוש ברוך הוא מצידו גוזר שתהיה פרנסה או בריאות ושאר דברים, אבל האדם צריך לעשות השתדלויות טבעיות כדי שיקבל את הפרנסה או שיהיה בריא, אז כך גם בדברים אחרים, גם זה טבע שהשם טבע, שהדיבור יעזור. לכן האדם צריך להיזהר בדיבור שלו, לומר תמיד דברים טובים, ולא ההפך, שיתקיימו דברים טובים ולא דברים רעים. וכמו שכשבור רוצה הוא גוזר שהרפואה לא תעזור, הוא יכול גם לגזור בדיבור שלו יתקיים. אבל האדם מצדו צריך להשתדל שדמע את הדברים הטובים. יש הרי גמרא נפלאה, שהגמרא אומרת ברית כרותה לשפתיים, שאברהם אבינו אמר ונשתחווה ונשוב עליכם, אז חזרו שניהם, ויצחק אבינו חזר בשלום עם אברהם אבינו. משמע בגמרא שאם אברהם לא היה אומר כך, אם היה אומר נשתחווה ואשוב עליכם, אז לא היה יצחק אבינו חוזר, אז היה חוזר אברהם אבינו לבד. אז באמת הקדוש ברוך הוא חס ושלום לקח סיכון שיצחק יישחט. הכל תלוי אם אברהם יאמר ונשובה עליכם או ואשובה עליכם. אז הייתה סכנה שיצחק אבינו יישחט חס ושלום. אני חושב שהקדוש ברוך הוא לא לקח סיכון כאן. הקדוש ברוך הוא ידע שאברהם אבינו יגיד ונשובה עליכם. אם היה יודע שאברהם יגיד ואשובה, אז השם לא היה נותן לו את הניסיון של עקדת יצחק, כי השם רצה שיצחק יחזור חי. אבל למעשה השם ידע שאברהם יגיד ונשובה עליכם, אז אפשר לנסות אותו עם עקדת יצחק ויצחק יחזור חי. אם יצחק היה חס ושלום מברך את עשיו, זה לא היה משנה את הגאולה הסופית. הגאולה הסופית מובטחת ליעקב, עליו נתנבא אברהם אבינו, כי בי יצחק יקרא לך זר רבי יצחק ולא כל יצחק, עליו אמר הנביא לרבקה אמנו, ורב יעבוד צעיר. אז ודאי שהגאולה הסופית הייתה ליעקב. מה היה בכל זאת משתנה? למה אכפת לרבקה אמנו? גם מפני שעד הגאולה הסופית היה הרבה יותר קשה, גם כך תהיה קשה לנו עם עשיו. וכך היה עוד הרבה יותר קשה. אם עשיו עוד היה מקבל כוחות מאת יצחק אבינו, ויעקב לא היה מקבל כוחות, אז היה עוד יותר קשה להסתדר. הסוף מובטח שיעקב, יעקב גאולה, יבוא משיח מיעקב, דרך כוחה מיעקב, אבל עד הגאולה היה עוד יותר קשה ממה שבלב הכי קשה. מוריב רבי רב חיים שמואלביץ זכרונו לברכה דיבר על הפרשה של בלעם. בלעם רוצה חס ושלום לקלל את היהודים, וקדוש ברוך הוא לא נותן לו, מכריח אותו לברך את היהודים. אז הוא שאל שאלה שהרבה שואלים אותה, מה אכפת לקדוש ברוך הוא? שבלעם יגיד מה שהוא רוצה, והקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא טוב בעיני השם לברך את ישראל, בלעם יעשה מה שהוא רוצה, מה אכפת לנו? יד השם תקצר לעשות נגד הדיבור של בלעם. אז הוא אמר שזה רק להראות את חיבתם של ישראל, שבאמת ישראל לא היו זקוקים לנס הזה שבלעם יברך אותם. בלעם יכול להגיד מה שהוא רוצה, והשם יבטל את דבריו כאפרא דארעא. אבל השם רוצה להראות חיבתם של ישראל. כשאוהבים מישהו, לא סובלים שמישהו מדבר עליו רעות. אז השם רוצה להראות את חיבתם של ישראל. אבל באמת לא היה קורה שום דבר אם בלעם כן היה אומר מה שהוא רצה לומר. הוא הביא כמה דוגמאות כאלה שהקדוש ברוך הוא לפעמים עושה נס להראות חיבה, לא שיש צורך גדול בנס הזה. הוא הביא מאור החיים הקדוש, אור החיים אומר על אברהם, השם אומר לו, שענה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה. למה הדגשה מן המקום אשר אתה שם? שהוא לא צריך אפילו להסתובב, הוא יסתכל לאיזה כיוון שהוא מסתכל ויראה את כל ארבעת הכיוונים. נס גדול לשבור את קרני האור, שיגיעו אליו קרני האור מכל ארבעת הכיוונים בלי שיצא להזיז את הראש. זה כל כך קשה להסתובב, אם אדם יעשה סיבוב של 360 מעלות, אברהם אבינו עשה דברים יותר קשים בחיים שלו. אבל השם רוצה להראות חיבתו של אברהם, לחסוך לו אפילו את הטרחה הקטנה הזאת להסתובב סביב עצמו. הוא אמר את המשל, כשאבא נותן לילד לחם, אז זה לא מראה שאבא אוהב את הילד. צריך לתת לילד לחם, בלי זה תוצאות עלולות להיות רעות. כשאבא נותן לילד סוכריה, שהילד לא זקוק, אז מראה חיבה לילד. אומרים רופאי שיניים, אומרים אחרת, אבל זה עניין לחוד. כשאבא נותן לילד סוכריה, אז הוא מראה חיבה לילד. אז כשהשם מציל את אברהם מהמלאכים ומכבשן האש, אי אפשר אחרת, אברהם לא יחיה אם לא יצילו אותו. אבל כאן השם עושה נס לאברהם שלא דרוש לאברהם כדי להראות את חיבתו. ואותו דבר אצל דוד המלך, כשדוד המלך זורק אבן על גוליית והיא פוגעת במצח של גוליית, אז באופן טבעי היה גוליית צריך ליפול אחורה וגוליית נופל קדימה. למה? לחסוך לדוד המלך פעמיים את האורך של גוליית. הרי הוא צריך ללכת עד הראש כדי לכרות את הראש, אז זה חוסך לו פעמיים את האורך של גוליית. מה זה? תרחה כל כך נוראה, עברו על דוד צרות יותר גדולות בחיים שלו. ובכל זאת השם רוצה כאן לראות את חיבתו של דוד, לחסוך ללכת עוד כמה עמות בשביל לכרות את הראש של גוליית. אז כשהשם רוצה להראות חיבה, עושה נס שמיותר בעצם, שאפשר לחיות בלי הנס הזה. אז כך השם עושה אצל בלעם, שהיינו יכולים לחיות גם אם בלעם היה אומר מה שאומר, והקדוש ברוך הוא עושה שבלעם לא יוכל לפתוח את הפה, עושה ניסים גדולים, האתון מדברת והכל, הכל בשביל חיבתם של ישראל. ולעניות דעתי קשה קצת לומר כמו שרב חיים, מה, לא מעל אברהם אבינו ועל דוד, אבל על הפרשה של בלעם. יהושע אומר על בלעם, ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם ואציל אתכם מידו. אז הוא אומר בשם השם שזאת הצלה שהשם הציל אותנו, והגמרא אומרת שאילו כעס הקדוש ברוך הוא באותם הימים, אז חס ושלום לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט, שבלעם זו סכנה, אלא הקדוש ברוך הוא הציל אותנו מהסכנה. אז משמע שכן, נכון שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הטבע בכל צורה שהוא רוצה, אבל בטבע שהשם קבע בעולם, אז אם בלעם היה פותח את הפה, הייתה בזה סכנה לישראל. אפילו כך אמרו חז"ל שבעין הרע בלעם הזיק לישראל, אבל אם עוד היה פותח את הפה איך שהוא רוצה, אז הייתה סכנה לישראל. השם יכול הכל, ודאי, אבל השם יכול שבני ישראל יטבעו בים סוף ויוציא אותם אחר כך משם, אבל ים סוף זה סכנה. אז השם עושה שבלעם לא יוכל לומר מה שהוא אומר. לא רק דיבור, אפילו רצון של בן אדם פועל, כמו שהרגע הזכרנו, עין רעה של בלעם פעלה. אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום פסוק שיש לנו אמנם פירושים אחרים, אבל הפירוש הפשוט הוא בכל זאת זה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שהשם נותן לכל אחד את הרצון שלו. אז רצון שבן אדם קובע, למה אנחנו לא רואים את זה? רואים לפעמים שאחד רוצה להיות ראש ממשלה ולא מצליח להיות ראש ממשלה, או רוצה משהו אחר, אז סימן שבפנימיות הוא לא כל כך רוצה את זה. השם יודע את הרצון הפנימי של בן אדם, הוא יכול לקרוא בתעמולה עצמי ובעדי, אבל בסתר לבו הוא מבין שלא כל כך טוב בשבילו להיות ראש ממשלה או משהו אחר. הקשבור יודע את הרצון. מוריב רבי הרב דסלר זכרונו לברכה אמר אחרת, אמר שנכון שהוא רוצה, אבל מישהו אחר רוצה גם להיות ראש ממשלה, ולכן הרצון של השני מפריע לרצון של הראשון. אבל יכול להיות שהשם יודע את הרצון הפנימי של כל אחד ואחד. חז"ל הרי אמרו שבדיבור באדם בורא עולמות, והוא פסוק בישעיה, ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. ועל ידי שבאדם לומד תורה, אומר דברי תורה, הוא בורא שמיים ויוסד ארץ. איפה? אנחנו לא רואים את הארץ הזאת, אבל אנחנו מאמינים שהוא בורא. בדיבור בורא, בדיבורים טובים בורים עולמות טובים, בדיברים פחות טובים זה פחות טוב, כך מבואר. אבל זה השליטה שהשם נתן לאדם, שהמחשבה שלו פועלת, הדיבור שלו פועל, כוחות עצומים השם נתן לאדם, שאנחנו לא תמיד מודעים לכוחות שיש בנו. הכוח הנורא שהשם נתן לאדם, שכביכול השליט את האדם על הקדוש ברוך הוא, מה פירוש? הקדוש ברוך הוא רוצה שנברך אותו, כביכול הוא תלוי בברכות שלנו, בבחינת תנו עוז לאלוקים. כמובן שהקדוש ברוך הוא לא תלוי בנו כל יכול, אבל הוא הגביל את עצמו לפעול לפי מה שאנחנו עושים, לפי המצוות שלנו ולפי הברכות שלנו. הוא רוצה שנגיד 100 פעמים ביום ברוך אתה השם. הרי בשר ודם אפילו מבקש ברכה בא פעם אל צדיק, פעם בשנה או באיזה הזדמנויות חשובות. הקדוש ברוך הוא בא אלינו 100 פעמים ביום, בקש מאיתנו ברכה. מה זה ברכה? ברכה זה לא תודה רבה. זה נפש החיים מסביר שברוך אתה, אין פירושו תודה רבה, אלא ברוך אתה זה שכמו שיצחק ברך את יעקב, אז הוא נותן לו כוחות. אז ככה אנחנו כביכול נותנים כוחות לקדוש ברוך הוא להיטיב לנו, על ידי שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא. הוא מביא גמרא, שהגמרא אומרת לגבי השבת משכון, שמלווה שלקח משכון הרי צריך להשיב ללווה בערב, בבוקר, תלוי איזה משכון. אומרת הגמרא שהקדש לא צריך להשיב, למה? כי כתוב ושכב בשלמתו ורחקה יצא הקדש שאינו צריך ברכה. אומרת הגמרא, ולא, הקדש לא צריך ברכה, והכתיב ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אז רואים שהגמרא מבינה שברכה להשם פירושו כמו ברכה של הלווה למלווה, כמו ברכה לבשר ודם. כמו שכשיצחק ברך את יעקב זה לא תודה רבה, אלא נותן לו כוחות על השמיים, משמני הארץ. אז כך ברכה שאנחנו מברכים לקדוש ברוך הוא, כביכול אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא כוחות. לא שהוא צריך אותנו, אנחנו עפר ואפר והוא לא צריך אותנו, אבל הוא קבע שזאת תהיה הנהגה בעולם, שהוא פועל לפי הברכות שמברכים אותו, לפי הכוחות כביכול שנותנים לו בתורה, במצוות, אבל גם בברכות אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא כוחות כביכול. כמובן, מיסודות האמונה להאמין שהקדוש ברוך הוא לא משתנה על ידי הברכות שלנו, אבל על ידי שום דבר אחר, זה כלול במה שאנחנו אומרים פעמיים ביום, השם אחד, אחד פירושו גם שהוא בלתי משתנה בשום צורה שהיא, אבל העולם מתרומם ויכול לקבל טובה, העולם מתקרב לקדוש ברוך הוא וראוי לקבל ברכה על ידי הברכה שלנו. מה הברכה שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא? בשר ואדם אני יכול לברך שיהיה לו מיטה לשמיים, משמני הארץ, אני יכול לברך שיהיה עשיר, שיהיה חכם, שיאריך ימים. מה אני יכול לברך את הקדוש ברוך הוא? הוא חי לעד וקיים לנצח, החוכמה שלו והאושר שלו, הכל שלו. מה אני יכול לברך את הקדוש ברוך הוא? כמדומני רק דבר אחד, שיתמלא רצונו בעולם, רצונו הוא להיטיב, עד כמה שיש לנו תפיסה ברצון השם, זה שהוא רוצה להיטיב, שהוא ברא את העולם כדי להיטיב, אז אני מברך אותו שיתמלא רצונו בעולם. זו הברכה שאנחנו מברכים, שעם ישראל וכל האנושות, כל העולם, יהיו ראויים לקבל את ברכת השם, את רצון השם להיטיב להם. כי טוב בעיני השם ברך את ישראל, אז כמו שזה בשר ודם, אני מברך שהוא רוצה דבר, אני מברך אותו שיתמלא רצונו, אז לקדוש ברוך הוא, אני מברך אותו שיתמלא רצונו, רצונו להיטיב, שיתמלא רצונו, שיוכל כביכול להיטיב לעולם. שהעולם יהיה ראוי להטבה של הקדוש ברוך הוא. אולי לכן, כשאדם חס ושלום מקלל מי שלא ראוי לקללה, מקלל איזה יהודי שלא ראוי לקללה, אז מלבד עליו שיש בזה שהוא מקלל יהודי, אבל יש כאן בבחינה מסוימת גידוף כלפי הקדוש ברוך הוא, כי רצון השם להיטיב, ואני מתפלל שלא יהיה, שיהיה רע ליהודי הזה. אז ההפך מברכה לקדוש ברוך הוא. ברכה לקדוש ברוך הוא זה שיהיטיב השם לטובים, שיהיה טוב לכל היהודים. וכשחס ושם מקלים יהודי שלא ראוי לקללה, אז מלבד עליו שעל עצם הקללה ליהודי, יש כאן גידוף כלפי הקדוש ברוך הוא בעקיפין. כי הקדוש ברוך הוא רוצה כן להיטיב, ואני רוצה שלא ייטיב ליהודי הזה. בהפך, כשאני מברך יהודי, אז יש כאן מידה טובה מרובה, אז יש כאן ברכה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב ליהודים, ואני מברך שבאמת ייטיב ליהודים. אז זה שאני מברך יהודי, אני מברך כביכול את הקדוש ברוך הוא גם כן. וגם מידה כנגד מידה, אם אני מברך יהודי הרי הקדוש ברוך הוא גם מברך אותי, שכתוב והברכה מברכך, שמי שמברך יהודי השם מברך אותו. נוסעים לפעמים מרחקים גדולים אל איזה רבי, אל איזה צדיק או תלמיד חכם לקבל ממנו ברכה, אפשר בקלי קלות לקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. לברך יהודים, אז מקבלים ברכה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. כאן בארץ, בירושלים, יש לנו ברוך השם עוד עצה איך לקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא אלינו כל בוקר בברכת כהנים כדי לברך אותנו. כאן בירושלים אנחנו נוהגים הרי שכל יום הכהנים מברכים אותנו, אז לכוון היטב בברכת כהנים, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא אלינו לברך אותנו. צריך היטב להתכוון, לקבל את הברכה, להיות ראויים לברכה. הכהנים גם מתפללים שהברכה תתקיים, והכהנים בעצמם גם מתברכים, השם יבטיח ואני אברכם, שגם הכהנים מתברכים כשהם מברכים את ישראל. יש עוד דרך שלישית לקבל ברכה ישירות מהקדוש ברוך הוא, הברכות שהוא הבטיח לנו באגריזים וברבל, ברוך אשר יקים את דברי התורה לעשות, וזאת לעשות אותם. כשלומדים תורה ועוזרים לאחרים, חז"ל אמרו שיקים את התורה, שלא די שבן אדם בעצמו יקיים תרי"ג מצוות, אלא יעזור לאחרים לקיים תרי"ג מצוות. אז כשאנחנו מקיימים תורה ועוזרים לאחרים לקיים את התורה, אז יש לנו ברכה מובטחת מהר גריזים, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. יש באמת מאמר של חז"ל על הברכה הזאת עוד דבר. מה זה ברוך השם יקים את דברי התורה הזאת? זה חזן הכנסת, כלומר מי שכיבדו אותו להגביע את הספר תורה, הוא מקיים אשר יקים את דברי התורה הזאת. הוא מרים את התורה, מקים את כל דברי התורה. יחסית זה הרבה יותר קל מלקיים כל תרי"ג מצוות, אם אני יכול בשתי ידיים להגביע את כל התורה וכבר מקיים בזה יקים את דברי התורה לעשות אותם, זה קל מאוד יחסית. למה זה באמת נקרא יקים את דברי התורה הזאת? מפני שהוא הגביע את הספר, למה זה נקרא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותה? שבן אדם מושפע מהחיצוניות, כשהוא רואה שהתורה גבוהה למעלה, הוא מתחיל להגיש שיש כאן דבר גבוה ונשגב. למרות שזה שני מושגים שגבוהה, זה גבוה 1.80 מטר או כמה שהוא יכול להגביע את הספר, וזה גבוה לעולמות עליונים, גבוה בערך שלו, לא במרחק. ובכל זאת, ולא תטרוח עיניכם אחרי עיניכם, הלב מתרגם את העיניים. העיניים רואות ספר גבוה, זה דבר נסגר. אז חז"ל אמרו שצריך להגביע את הספר כדי שיקיים ברוך השם יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. וחס ושלום להפך, אז להפך, מפני שבן אדם נמשך אחרי העיניים. התורה ציוותה שבגדי כהונה יהיו לכבוד ולתפארת, והכהנים בעצמם צריכים להיות תמימים בלי מום. למה? כי האדם נמשך אחרי החיצוניות. אם הוא רואה את הכהנים בבגדים נעים והכהנים בעצמם בעלי צורה נאה, אז עבודת השם תהיה מושכת בעיניו, ואם לא, חס ושלום לא תהיה מושכת בעיניו. כי האדם נמשך אחרי החיצוניות, הוא יכול לקרוא ספרי מוסר וספרי מחשב על העבודה ועל הכהנים ועל הכל, ואם בעיניים הם נראים ככה, אז הוא לא נמשך אחרי זה. כמובן לא כל אחד, אבל כל אחד איכשהו מושפע. זה היה בימי יוונים, מלאכים מוכיח את העם וכי תגישו עיוור לזבח אין רע, וכי תגישו פסח וחולה אין רע, עקבי אונה לפחרתך, במורכם שולחן השם מגואל הוא וניבו נבזה אוכלו. אנחנו לא קוראים השבוע את ההפטרה הזאת, זה הפטרה של תולדות, רק לא קוראים אותה השבוע. אז שאדם נמשך אחרי העיניים שלו, אם מגישים פסח וחולה אז מבזים את העבודה. אז מה הסוף? הסוף שנמשכים אחרי תרבות יוון, שהיא שמה דגש על היופי החיצוני. זה גרם להתייבנות, בפני שזלזלו בעבודת המקדש. התיקון היה על ידי בני חשמונאי שמסרו את נפשם שוב על קיום התורה וקיום המצוות, אז תיקנו מה שהיה פגום. אבל אחר כך באמת חז"ל שמו לב להידור מצווה. מצוות נר חנוכה היא היחידה שחז"ל קבעו לנו איך להיות מהדרין ומהדרין מן המהדרין, כי כל החטא התחיל מזה שלא היה הידור מצווה. אז התיקון הוא בזה שיהיה הידור, והידור מן ההידור. ובכל זאת אני חושב שהתורה רמזה לנו כאן יסוד גדול, על אף זה שאדם נמשך אחרי החיצוניות. הרי שני דברים היו חסרים לחשמונאים, היה חסר להם שמן טהור והיה חסר להם מנורת זהב. על שמן טהור נעשה להם נס, ועל מנורת זהב לא נעשה להם נס. הגמרא אומרת שהדליקו או לפי רבי יוסי ברבי יהודה במנורה של עץ, או לפי רבי בשפודים של ברזל מחופים בעץ. למה השם לא עשה להם נס גם על מנורת זהב? ויד השם תקצר להוריד להם גם מנורת זהב. השם רוצה להראות שעד כמה שהוא רוצה את ההדר, אבל הוא רוצה קודם כל את ההידור בפנימיות, לא בחיצוניות. ההבדל בין ברזל וזהב גם גוי רואה. ההבדל בין שמן טהור ושמן טמא, רק ההלכה רואה, בעיני בשר לא רואים. שלמרות שחשוב ההידור, אבל לא להימשך יותר מדי אחרי החיצוניות, כי זאת סוף סוף שיטת יוון, ואנחנו צריכים להימשך בעיקר אחרי הפנימיות. אחר כך, כשזכו, הגמרא אומרת, שכשהשאירו, עשו מנורה של כסף, וכשהשאירו עוד יותר, עשו מנורה של זהב. אבל בשלב ראשון, העיקר להדליק בשמן טהור, המנורה של זהב תבוא אחר כך. כי העיקר הפנימיות, זה מה שהשם מחפש באמת. החיצוניות היא רק החיתים, היא איזו, אבל לא לעשות ממנה את העיקר, היא צריכה להיות התפל.